שלום וברכה לכולם. אחרי ההפוגה, שככה התכוננו לפורים, אחרי זה לפסח ובין הזמנים, אנחנו חוזרים לזמן קיץ בשעה טובה ונפלאה, ובעצם אנחנו היום מתחילים את החלק השני של הלימוד שלנו בכתביו הנפלאים של האדמו"ר הקדוש, מקרון למוזכר משפירא מפיאסצנה, השם ייקום דמו. אנחנו בעצם סיימנו את חובת התלמידים, ועכשיו אנחנו מתחילים בעצם את שני החיבורים שהם חיבורי המשך, מדבר על זה, הכשרת האברכים, ולאחר מכן מבוא השערים. אוקיי? בואו נעשה חזרה טיפה. חובת התלמידים הודפס לפני השואה. תפרי צדי ב' 1932, הספר הזה עיקה גלים, זה הספר עד היום, ספר ייחודי, לא נדפס כמותו לפני כן, זה לא ספר דרשות על פרשת השבוע, זה לא ספר של תיאולוגיה, כלומר של משנה דתית פילוסופית כמו ליקוטי מוהר"ן או תניא או דברים כאלה, זה ספר שמרכזו מה? עבודת השם כעבודה חינוכית, קהל היעד של חובת התלמידים, זוכרים? מי זה קהל היעד? ילדים, טיפה לפני בר מצווה, טיפה אחרי בר מצווה, אבל זה הסדר גודל. כלומר, סוף יסודי, תחילת חטיבה. לא שיעור א' בני 18, זה כבר עכשיו, אוקיי? זה כבר אברכים. תפדעת, להיות מודעים, בלי להילחץ. כן, הכל לא מלחיץ חלילה. הספר זכה לתפוצה נרחבה, חובת התלמידים, עורר עדים גדולים. האדמו"ר, בהתאם לביקוש ולהתקדמות, בעצם ערך מהדורה חדשה של חובת התלמידים, עם תיקונים והכל, לצערנו לא זכינו לה. הוא לא הספיק להדפיס אותה לפני השואה, הוא התמין אותה בשואה, הוא כותב בצבא שלו, במכתב שמצאו, שזה, אבל זה הלך לאיבוד. עד היום מישהו חופר בור בוורשה ומוצא שיעדכן. בעצם, הכשרת האברכים זה ההמשך. זה בעצם ספר ההמשך לחובת התלמידים, והכשרת האברכים ומבוא השערים, נגיד ככה, זה נגיד, אפילו יותר מזה. לא רק שזה המשך, האדמו"ר כותב בהקדמה, שמי שלמד את חובת התלמידים, שלא ייגע בהכשרת האברכים. אוקיי? זה כאילו ממש תנאי סף בעניין הזה, בדגש גם על המאמרים בסוף, שהם כבר הרבה יותר דומים, המאמרים בסוף, להכשרת האברכים. אם כבר החלטתם את פרק א' ב', אז ראיתם את הסגנון שיותר דומה מאשר הכתיבה של חובת התלמידים, שהיא כתיבה יותר אישית, ממוקדת, רגשית, נכון? לנער, אשריך נער ישראל וכולי. אז הכשרת האברכים זה ספר ביניים ממבוא השערים, זה בעצם הקדמה לחיבור הכי גדול, לחיבור המרכזי של האדמו"ר השם ייקום דמו, שזה חובת האברכים. כמו שיש חובת התלמידים, יש חובת האברכים, וגולת הכותרת של חיבוריו של רבנו השם ייקום דמו, שזה כבר ספר משנה עיונית, פילוסופית עמוקה, איך לעבוד את השם פיפיאסצנה, לא זכינו, לא ברור אם הוא כתב את זה, או הוא סיים לכתוב, הוא התחיל לכתוב, אם הוא סיים לכתוב וערך ולא מצאנו, או לא ולא ולא, לא זכינו, מה שנקרא. וגם שימו לב, יש פה הכשרת האברכים, מה זה הכשרת האברכים? באיך להכשיר אותך להיות אברך. הספר המרכזי האידיאלי זה חובת האברכים, לא הכשרה, אלא חובה. בכל מקרה, בהכשרת האברכים, אז האדמו"ר השם ייקום דמו, ימשיך לפתח את העניין של עבודת השם החסידית. הוא משתדל מאוד, לכן זה גם קנה שביטה בליבם של הרבה חסידים, לא להיות מצומצם לפיאסצנה. כשאתה קורא כתובים של חב"ד, ברור, אחרי שתי שורות זה חב"ד. זה לא ברסלב, זה לא קרלין, זה לא, נכון? וברסלב זה ברסלב, אוקיי? הוא מאוד משתדל להיות, שנקרא, הקוסמופוליטי חסידי. כל מי שפותח פיאסצנה, בין אם הוא חבדניק, בין הוא ברסלבר, בין אם הוא פולני או אוקראיני או רוסי, לא משנה באיזה ענפים שונים של החסידות, יכול למצוא בו, אפילו ממזרוחניק, יכול למצוא בו איזשהו נחת רוח בשפה משותפת בעניין הזה.
אני לא בטוח כמה זה קוסק ופשיסק, ופשיסק זה כל כך
הרבה פשיסק. אני חושב שגם קוץ ופשיסק, לא, לא, גם קוץ ופשיסחה ימצאו, בטח לחובת התלמידים כילדים, ודאי שימצאו. כן, כי הוא מכוון לילדים, ללמוד תורה, להתפלל, להתרגש, כמו במרשה של שבת, אז גם בזה הם יסכימו. האם בחובת האברכים, אני לא יודע. עכשיו בהכשרת רבכם בבוא השערים, גם רוב מוחלט זה מיינסטרים חסידי. הוא יזכיר פה המון למשל, נראה בהמשך, מהמקורות העניקה שלו חבד, הוא יגיד, הוא כותב, כפי שהרב כותב, מי זה הרב? הרב זה בעל התניא, שולחן ערוך הרב, סידור הרב, הוא יזכיר כמובן את בית אהרון, קרלין, כי מהצד של האמא שלו הוא היה מאוד מאוד קשור, אמא שלו התרא... אמא שלו הייתה בת של הרבי מקרלין, כאילו וכולי, אז הדוד של הרבי מקרלין, אז הוא מאוד מאוד קשור גם לקרלין, ועולם הנגינה, שלא תמיד היה מפותח בפולין, וכל הדברים על שבת קודש, שזה, כן, נועם הנשמות, צריך שאולי התוודות אחר כך, כן, שבשבת קרלין זה משהו מאוד מאוד משמעותי, שהוא מאוד הכניס את זה לפולין, דווקא את השבת ואת העניינים הללו. בכל מקרה, בספר הזה, בעצם הכשרת האברכים, זה המשך של חובת התלמידים, של עבודת השם החסידית, אבל פה הדגש זה להגיע לרמה גבוהה יותר ולדרגת בני הנביאים שאותה הזכרנו במאמרים בסוף חובת התלמידים, איך לזכות לדרגת בני הנביאים, והספר זה ספר מעשי, ספר שהמון המון חוקרים חקרו אותו, לא רק חסידים, אלא הוא נותן פה הרבה עצות בעבודת השם, כולל תרגולים פרקטיים, עצות מעשיות לתרגל, נראה את זה בהמשך, ולכן יש בספר הזה הרבה חוויות ותיאורים רגשיים על חוויות הדתיות של האדמו"ר על עצמו. בסוף הספר בכלל יש את צו וזירוז, כן, שזה היומן, פרקי יומן. אנשים טועים לחשוב שזה פרקי יומן שהוא כתב בשואה. לא, זה פרקי יומן, יש אחד הפסקאות, פסקה יותר, אולי נקרא אותה, שם הוא כותב על זה יום הולדת 40 שלו. בסדר? יום הולדת 40 של האדמו"ר, מתי הייתה? בתף ריש ויטש. ביוטט באייר, תף 29, 10 שנים לפני השואה. אוקיי? אז זה לא רק פסקאות, הוא כן שם את זה יחד עם עכשיו, כאילו באותו קד חלב, בארכיון רינגבלום, ביסודות של גטו ורשה, ולכן יש חלק מהפסקאות, הם גם אולי בסוף עם השואה, אבל יש כמובן יש קודש שנכנס שם, דברי התורה שלו בתישים בזמן הגטו, ועוד ועוד. טוב, פרק א', שוב פעם מתכונת הלימוד, אותו דבר, מכינים שני פרקים, פלוס מינוס, ואני רק מסכם. אוקיי? מאחר, ועוד לא מצאתי מאגר מידע אלקטרוני עם הטקסט, אז תביאו את הספרים, אני כבר אגיד לכם באיזה עמוד פסקה אני מקריא, בשונה מ... מה? הכשרת האברכים, כן.
זה נמצא בספרים.
בספרים? לא ידעתי. מעולה? טוב שאמרת לי. אז אני אתן לכם דפי מקורות לפעם הבאה. חידשת לי מוטי. אוקיי? הכל טוב ויפה. יאללה, קדימה. במה נתחיל להכשיר אותנו? כי עד עכשיו באתי עם ה-DBS ולא היה שם זה. אז במה נתחיל להכשיר אותנו? בהתחלה, בעצם, זה נראה כאילו הוא מבליא את זה, יש פה חידוש עצום של האדמו"ר. אומר האדמו"ר, מבחינתי, כל הצדיקים מרשב"י וכולי, לא תגידו בתנ"ך, כן, רשב"י, דור התנאים, בוודאי, גדולי החסידות, הבעל שם טוב הקדוש, היה להם שיטה, היה להם אמצעים. איך הם פעלו? הם פעלו במתודה של דרכי הנביאים. כלומר, זה לא סתם אדמו"ר, כל האדמו"רים הם נביאים. כלומר, הוא רואה בצדיקים נביא השם, כמו שנאמר בזוהר, על רשב"י. עכשיו, מה צריך לברר עכשיו? שני דברים. אחד, מה זה נבואה? ודבר שני, מי הם הנביאים? האם כל מי שזוכה לנבואה הוא בהכרח נביא? מה אתם אומרים? בשום מקום לא כתוב שהנבואה פסקה. מה כן פסקו? חגי, זכריה ומלאכי. עם סוף הנביאים, כאילו שזה טייטל, זה שם, שם תואר או שם יצא, אבל נבואה יש. תשאלו את מה ראש הישיבה, אגיד לכם שכל שיעור כללי שלו זה נבואה. הוא לא אומר את זה כי הוא עף על עצמו. שאתם מתחדשים לו חידושי תורה, זה סוג של נבואה. האם זה הופך אותו לשם עצם מראש אישי ללביא? אני לא אמרתי את זה. אוקיי? ודאי שאנחנו לא נביאים. וככל הנראה, רובנו ואני בכללם לא נזכה לא לדרגת האריזל הקדוש, או תלמידיו הגורים, או לבעל שם טוב הקדוש, ושאר ענקי הרוח של החסידות, נכון? אבל כן, אנחנו צריכים להשתדל ככל יכולתנו, כמו שהם השתדלו בכל יכולתם. הרמב״ם אומר שכל אחד יכול להיות כמשה רבנו. על זה מקשה רבי מקוצק, נכון? אם כל אחד יכול להיות כמשה רבנו, אז איך ממשה ועד, כן, לא קם כמשה, אחר רוצה לשאול למשה רבנו. אז תמיד הרב רם, אולי כבר שמעתם בשיעור שורש, מזמני הוא דיבר על זה הרבה, מה הרב רם אומר, ואת התירוץ של רבי מקוצק, שבסופו של דבר משה זה האדם הגדול בלכים, זה האדם השלם, אוקיי? משה זה מונה חלקי מחנה. כלומר, 10 חלקי 10 שווה גם 1 חלקי 1. קילו זהב שווה קילו נוצות. משה רבנו על הפוטנציאל הוא מחנה מאוד מאוד גדול. והמונה שלו, נכון, מונה זה מה שמעל הקו, המכנה מתחת, כן, אני כמה שנים אחרי הבגרות, אוקיי? אז המונה והמכנה היו 100. כלומר, הוא מימש 100% מהפוטנציאל שלו. עכשיו, יכולת הפוטנציאל שלי הוא לא 100 כמו משה רבנו, הוא בקושי 9. אבל 9 חלקי 9 שווה 100 חלקי 100. כלומר, אם כל אחד מאיתנו מגשים את הפוטנציאל שלו במלואו, אז הוא כמשה רבנו. ולכן, העבודה שלנו צריכה להיות עבודה ששואפת לגדלות, עבודה של בן, לא עבודה של עבד אחר הריחיים. דיברנו על זה גם בעבר כמה פעמים, על הפירוש של מריה לשקר, על מרכבת המשנה מסכת אבות. עבדך בן עמתך, שיש שני סוגים של עבדים, נכון? יש עבד שהוא נמכר בגניבתו, הוא גנב עכשיו איזשהו, כן, איזשהו טסלה, עכשיו אין לו לשלם עכשיו את הרבע מיליון שזה עולה, או 100,000 שקל שזה עולה, אז הוא נמכר בגניבתו, הוא צריך לעבוד אצל האדוק, להחזיר את הכסף, את הנזק. עכשיו, כמובן, איזה סוג של עבד זה? אני צריך לפתוח עליו שבע עיניים, כן? כי כל רגע נתון הוא יחפף, הוא נעשה לברוח, הוא לא רוצה להיות עבד. יש עבד אחר, איזה עבד זה עבד שהוא בן השפחה, שהוא נולד בבית האדון, כי אמא שלו היא שפחה בבית האדון. אז זה כמובן לא צריך לשמור, למה הוא לא מכיר משהו אחר מחוץ לבית, האדון זה מבחינתו זה אבא שלו. אומר דוד המלך, אנא השם כי אני עבדך, אבל איזה עבדך? אני עבדך בן עמתך. ולכן גם אם פיתחת למוסרי, תפתח לי את האזיקים, מה אני אעשה? לך אסבח, זבח, תודה בשם השם אקרא. נדרה על השם השם, אני לא אברח. וזה ההבדל בין עבד לבן, עבד רוצה לברוח כמובן, בן? רשום את זה, אם כבנים, אם כעבדים, כן, לפי הזוהר, בנים זה באצילות. עולם העליון נסגר. עבדים זה בריאה, יצירה, עשייה, זה כבר פחות טוב בעניין הזה. ולכן, אומר האדמו"ר שהשכינה היא שורה רק על הבנים, ולא על מי שעובד בתור עבד. בואו נראה בעמוד ב' בפסקה השנייה. אני אקריא. ובשעת עבודתנו, כן, שאנחנו עכשיו בנים, אנחנו לא עבדים, בשעת עבודתנו נרגיש את ריצת נפשנו לקראת אביה, שמתגעגעת עליו כל היום וכל הלילה. ריצה ונמיסה, נמיסת הנפש בהשתפכותה על חיק אביה שבשמיים, ולא בתפילה ועבודה בלבד נרגיש את התקרבותנו אל השם ונתענג בזיו כבודו יתברך, רק גם תמיד. כי מי שבכל היום אדיוטו, ובכל שעותיו נפשו קבורה במחצלת של קנים מושטותים, אז גם שהוא בזמן של בתורתו, תפילתו ועבודתו, אדיוטו. וגם בשעת עבודתו, עבודת הקודש, נפשו לא תקום חס ושלום בכל היום. כן, חס ושלום. זה לא פשוט. פעם בא יהודי, בא לתניה. פשוט נראה את התמונה שלה, אז אני חייב. כן, אדמור הזה, כן. והתחיל לבכות, אומר לו, שמע, רבנו, אני בבעיה. אומר לו, הוא היה בעל מכולת, אותו יהודי. ואני, כל התפילה, יש לי מחשבות זרות. אומר לו, בא לתניה, זוכרים את הסיפור? שקר וחזב! אומר לו, לא נכון הרב, אני באמת, אבל לא, לא אמרתי שאתה לחשת מחשבות עלו, כשאני אומר, זה לא מחשבות זרות. מה אתה רוצה? אתה כל היום במקולת, אז מה הפלא שבתפילה מה אתה חושב כל היום? חושב רק על המקולת. אם תחשוב פתאום היה עובד ויהיה, כן, ממלא כל עלמין, אז אצלך זה יהיה מחשבות זרות, כן? אתה רוצה לחשוב בתפילה מחשבות של קודש, תחשוב כל מחשבות של קודש. אז אם אתה כל היום תקוע במקולת, אז מה הפלא שגם בזמן התפילה מה אתה חושב? על המקולת. אומר פה רבנו השם יקודמו, בכל היום צריך האיש להיות יהודי, ובכל היום צריך הוא להיות קרוב אליו יתברך, פעם ביותר יתרוממות ופעם בפחות מעט, יהודי הוא תמיד, וגם מבחינת בן לקדוש ברוך הוא תמיד יהיה. תסתכלו בסוף הספר, בעמוד שין למד זין. רואים צו וזירוז? פסקה יוטט? עכשיו, אם יש למישהו עימוד אחר, אז יצא בזירוז, פסקה יוטט. בסדר? כותב שם כך, ביומן האישי שלו. ברוך השם, נכנסתי כבר בשנת ה-40 לימי חיי. ובעוד איזה חודשים, אהיה אם ירצה השם בין 40 שלמים. זאת אומרת שכבר יתחילו הימי ירידה שלי וכבר התחיל להזדקן. בשפה המקצועית, משבר גילר. ליבי ירא ויירא ויפחד. לא מן הליכות שנותיי כל כך אני מפרקס, כי לכך נוצרתי. רק מן דלות שנותיי שעברו ועוברות בדלות וריקות בשפיפות וקטנות, מה נאמר על אדמו"ר שכבר מגיל פחות מ-20 מורבה, כן? אוי, בן אדם, בן אדם, הימים שלך כבר עברו, ורק כשימי הירידה היינו הגבייה מתחלת בך, נזכרת לשוב. והאם אתה כבר בטוח אני בעצמי, וכולי וכולי, אני קופץ לפסקה התחתונה בעמוד שינה מזיין, אוקיי? ומה אקבל עליי? ללמוד יותר? כמדומני שמה שאפשר לי שלא ללכת בטל, אינני הולך בטל. אני לא משתף בוויינט ווואלה וספורט 5, אני לא מתבטל. ללמוד יותר, אני לומד בכל כמה שאני יכול, אני לומד. להתרחק מן התאוות, תראו מה אומר. אם אין יצרי מרמה אותי, ברוך השם, אינני משועבד כל כך לתאווה גוף נחת ושלום. ומה חסר לי? פשוט להיות יהודי חסר לי. דומה אני בעיניי כצורת אדם מצוירת שהכל בעגבנים, הצל כולי, רק אחת חסרה, הנשמה חסרה. אז הוא מתפלל בסוף, לזכות להיות יהודי. אז אני חוזר פה לעמוד ב'. בכל היום צריך האיש להיות יהודי. מה זה יהודי? בכל היום צריך להיות קרוב אליו יתברך, פעם ביותר יתרומות, פעם פחות מעט, יהודי הוא תמיד, וגם בחינת בן לקדוש ברוך הוא תמיד יהיה. בכל מעשינו בנפש תהיינה, עד שגם מחשבתנו תמיד תהיה ברא, מבוררת, חזקה וקשורה בקדושתו. ואז גם נזכה שכל כך תוכל נפשנו להתגבר על חושנו, שלא די שלא יוכלו חושנו לבלבל ולפתות את מחשבותינו ולומר לנו עולם אתה רואה וגשם אתה מרגיש, רק גם חושנו יקנו למחשבת לבבינו, וגם הם יראו את קדושת השם פרוסה על כל הנמצא, וידע ויראה האדם אשר גם בעולם הזה נמצא הוא בגן עדן בעדן, בגן השם בעדן לפני כיסא כבודו יתברך וכולי וכולי. ומעתה עלינו לדעת מהו הפסקאות האחרונות, שורה האחרונות של הפסקה, לדעת מהו עקב כל הקודש הזה, ומהי הכשרה אשר התקשר בה הבחור ועזריך השואף ומשתוקק לזכות להיות חסיד. כלל יסוד בעבודת השם, כלל מאוד מאוד חשוב. מי שכל הזמן עוסק בעבלים, שם קוד מקולת, אז מה הפלא שגם בשעה של תורה ותפילה הוא לא מתרומם ולא מתקדש? אלא אם כן, הוא לומד להיות יהודי, כלומר, אלא אם כן הוא יודע איך לרומם את עצמו, להגביר את נפשו על חושיו, ותפתח מה זה החושים הללו, ולהיות יהודי. אני זוכר שהגעתי לישיבה בשיעור ג', אחרי פה שיעור א' ימים נוראים, שיעור ב' ימים נוראים, הגעתי לשיעור ג', אני ככה הייתי צמא לזה אחרי חצי שנה יותר בצבא עם כל הבלגן ומחבלים וטרור, אמרתי, זו הייתה תקופה שתחילת שנות ה-2000, אמרתי מעולה, נגיע לישיבה ושחרית ומוסף ותקיעות ואני ארקוד ואפרח ואבקר וכולי וכולי וכולי, וכלום, היה יבש, היה יבש, הייתי מרשה לי תורות בקלה. עכשיו, ואז הבנתי, רגע, איפה היית בשיעור א', איך 40 יום כאלו, אלול, מה עשית? התכוננת. איפה היית בשיעור ב', אתה חד כל זמן אלול, להתכונן, נכון? עכשיו, איזה הכנות היה לי לימים נורים? איזה הכנות? כלום, יצאתי בערב החג, הביתה ושאר לישיבה. נכון, איזה הכנות היה לי? כלום הכנות. אז זה בדיוק העניין. לכן בספר הזה נתחיל להבין כשמו הכשרה. מהי הכשרה? כלומר, האימון, להכשיר אותנו, לאמן אותנו, ללמד אותנו, למי ששואף להיות בן של השם יתברך. כלומר, להיות חסיד. חסיד לא כשם... כשם או כתואר סוציולוגי, חסיד ויז'ניץ, בלז, שמצביע למפלגה כזו, לא, שגר בשיכון חסידי, זה לא זה. חסיד כמהות פנימית, כשם עצם, לא כשם תואר. והדגש, נעשה זה ככה, בוא נראה בפסקה הבאה, פסקה עמוד ג' פסקה אמצעית. הנה ראשית ההתגלות בקדושי אל הייתה נפשם הישראלית. חלק אלוה ממעל אשר בקרבם נתגלה להם, ואז בנפשם הגלויה הוכשרו לעשות מרכבה להתגלות הגדולה והנשגבה אשר זכו לה בקודשם, ובהקדמת שער הקדמות ממאמר חוץ הצהל, רבן חי ויטל, שהלילה זה היה יורצייט שלו, למד ניסן, איתה שיש שנפשו עצמה בהזדקחה מאוד תתגלה לאדם ותניגו בכל דרכיו. שאדם כל כך מקדש את עצמו, שהוא לא זוכה לגילוי של מגיד או אליהו הנביא, מה הוא זוכה? לגילוי של הנפש שלו, שהנפש שלו מדריכה אותו. היינו שיש צדיק שלא זכה יותר מנתגלות נפשו, לא לנבואה ולא לרוח הקודש, וגם זאת מדרגה וגם היא תניגהו בדרכו אל השם. ומעתה הבחור והאברך הנזהר בכל פרטי ודקדוקי דינים שבתורה שבכתב ושבעל פה, וגם בכל מנהגי קודש של ישראל, ומשתוקק עוד להתקשר להיות חסיד, צריך לעשות עוד לפנים משורת הדין, ולא בעשיות גופו לבדו יוסיף לעבוד את עבודתו. עבודת הקודש לפני משורת הדין, אף לא במוחו בדעתו לבדו, רק גם בנפשו, את נפשו יוסיף לעבודה, נפשו תתגלה וכל גוף נפש ונשמה שלו, נכון, דמנו במאמרים על ארנחי, בסוף מלחורף, יעבדו את השם, ואז יבטח והשם שיזכה לו את חסיד. בזה שרשי דמר במסכת פסחים דף מם, בא נפש חסיד, כן, מה אומר, רשי היא ראשיתה ועיקרה של החסידות, שיהיה בעל נפש. כדי להיות חסיד עובד השם, לא מספיק לפתח רק את הציר של העשייה. להוסיף עוד עשייה, עוד כמות, עוד תורה, עוד מצוות, זה לא מספיק. הדגש בלהיות חסיד, בלהיות בן, זה בכלל לא המהות, זה לא הכמות, אלא המהות. כלומר, האיכות יותר שווה מהאיכות, מהכמות. ולכן זה לא משנה כמה תורה אתה לומד, זה משנה איך אתה לומד. האם שאתה לומד תורה, אם אתה מבין שמה זה ללמוד תורה, ועכשיו יש לך דייט עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה מדבר קדוש ברוך הוא, אז המכשיר הטלפוני הזה, שהוא כבר מזמן הטלפון, זה חלק הזניח שלו, כן? המחשב הזה, אז לא יקפיץ לי כל מיני פעמונים מהפייסבוק או מהוואטסאפ, כי זה לא, אני עכשיו מדבר קדוש ברוך הוא. הרי בזה שאם הייתי מדבר עם האדמו"ר גדול, ביחידות, כן? אז לא הייתי נכנס עם הפלאפון, או לא הייתי מגיב לכל רטט או משהו כזה, נכון? לא סתם עשו פה כברות בנוחות לבית מדרש, וטוב עשו. ולכן צריך לתת את הנפש והלב ולעשות כל דבר בהתקשרות נפשית, פנימית, ולא רק במכה שכלית. אתה יכול להגיע הביתה, לדבר עם אשתך, רוב הנוכחים פה בקהל לא נשואים, אוקיי? אתה רוצה לדבר, אתה יושב על האינטרנט, אתה סגר, אומרת לו, ממי, תהיה איתי. וגם אם היא לא מבקשת, אתה יושבת, אתה עוזב את הכל, כן, מה אתה רוצה, אני משיב לך, אני איתך. היא תשים לב, זה משהו אחר. אתה מדבר עם אנשים, שאיתך בשולחן, וכל אחד עם ה... זו, ארוחת, לא בשבת, ארוחת ערב הגילה, מבית משפחתי כל החיים, עכשיו אין טלפונים. בוא, תהיה בילדים, אחר הצהריים. תהיה איתם, אז עושים את הטלפון בצד, שבתי עם הילדים. מישהו קונה על מדע וזה, בסדר, נו, אבל... אז היא מירד שיענה, אבל לא... תהיה מילדים, תהיה ממוקד, תן את הלב. וזה דגש פה לא על כמות. לכן, מתוך הגילוי של הנפש בגוף, נזכה גם לגילוי הרוח והנשמה שהם חוות התמידים. אבל עוד לא הסברנו בעניין הזה, מה זה ההתעוררות. אומר האדמור, בהמשך הזה, שבעצם בתחילת העבודה, כל התרגשות קלה היא מבורכת. מה זה התרגשות? אפילו התרגשות כתוצאה מהגוף. זוכרים מחובת התלמידים, דיברנו על מעלת הניגון, או ריקוד, כן? הריקודים הספונטניים שיש לפני ערבית, כל יום עדיין, או... אוקיי, ברוך השם. אז בעיניי זה מאוד יפה, כי ערבית זה תפילה שהיא קשה, בסוף היום אתה כבר עייף, זה לא איזשהו שחרית שאתה מתכונן לה, או ששחרית זה קשה, אתה כל אחד תלוי מתי הוא קם. אבל יש ערבית, אתה מתחיל ריקודים, ודחת מתוך הריקודים, לא ריקודים, ריקודים יש ריקודים לפני ערבית, לא ריקודים כבדים, ריקודים שמחים, שאתה זז, עם התנועתיות, הרבה חבר'ה שהייתי פה בימים נוראים, שפה בימים נוראים מרבים לרקוד בתפילה, אז אתה מתחיל לרקוד ואתה עוד לא בזה. אבל מתוך הריקוד, אז אתה נכנס, כן, זה בשמחת תורה, בהקפות, במרכז הרב, אז התחילו לשיר, מה אהבתי תורתך, או כי מציון, כי מציון, תצא תורה, וישר, ורשבות שרבברום ככה ממש אדום, וככה בא בעניין, ואחרי 20 דקות, אחד הגבאים ככה התחיל לעבור שיר, הוא אומר לו, רגע, רק התחלנו, מה אתה? אחרי שרו 20 דקות, כי מציון, כי מציון, זה לא שהוא תגיד שהוא ניגון, כן, סוחף ומלין במיוחד של הרבי מימוזיץ' עם 4 אוקטבות שונות, ו... רק התחלנו, מה אתה משנה? לוקח זמן, אבל הגוף פועל את פעולתו. ולכן, העיקר בעצם בהתקשרות לשם בך, בלימוד, בעשייה התורנית הדתית, זה לגלות קצת את נפש מעבר לגוף, להגיע להתרגשות, להגיע להתלהבות, נדבר על המושג הזה בהמשך, אבל משהו טיפה של גילוי של הנפש, מעבר לעצמי, ואז זה יביא לעיגול האורך והנשמה. צריך לדעת, בהרבה מובנים זה היה המגמה והשיטה של רב קרליבך, שהיה תמיד חכם עצום בעולם הליטאי, ובעצם כל הניגים שלו, מה העניין שלהם? זה לייצר רגל, לייצר ריגושים. לייצר ריגושים. תבוא עם גיטרה לאיזשהו וודסטוק, איזשהו היפיז, תגיד לי אם יש קדוש ברוך הוא, ואת אותם מנגינות, רק שים אותם בתהילים או בתפילה. לייצר תפילות שמה העניינם? הם מייצרים במובהק, הוא גם אומר את זה, לייצר ריגוש. אם הם מתרגשים, יש להם ריגושים אחרים, כמו סמים, או אלכוהול, או רוק, או רוק אנדרול וכולי, אז בואו נייצר בבית כנסת, בקדושה, לשם שמיים. ודבר הזה כמובן עורר ויכוח פנים חסידי עמוק של למעלה מ-200 שנה, כבר בתחילת המאה ה-19, שוויכוח בעצם תלמידי המגיד, בעצם חלוקה גסה, זה החלוקה בעצם בין חסידיות פולין, לפולישרס מה שנקרא, לבין חסידות רוסיה ואוקראינה, למשל חב"ד בראשה, אבל גם ברסלב, שהדגש בפולין זה על הריגושים. תבוא בתיש מה יש ניגונים, מקסימום תאכל שירה עם הרבה ויש זה, ותבוא לרבה, זה העיקר, והרבה צדיק במונתו יחיה, תקרא יחיה אלא יחיה, הדגש הוא על הריגוש. בחב"ד חס וחלילה. אדמו"ר אמצעי כתב קונטרס מיוחד שנקרא קונטרס ההתפעלות, ששם הוא שולל את כל אלה שבאים לריגושים. והיה מחלוקת גם תלמידי האדמו"ר הזקן, מי שבעצם רוב תלמידי האדמו"ר הזקן לא הלכו עם אדמו"ר אמצעי, הלכו עם תלמידו מובהק, רב אהרן מסטרשילה, שמעתם עליו? כן, שהוא עלה, יש לו כמה ספרים חשובים מאוד, בשערי חוד אמונה, בעבודת הלוי, ועוד הרבה עבודת הלוי, יש הרבה ספרים חשובים. רוב התלמידים של אדמו"ר הזקן הלכו איתו, שהוא שם דגש את העניין של הריגוש. אדמו"ר אמצעי אוהב איתו ריגוש, מוח שליט על הלב. אנחנו לא, ריגוש זה חיצוני, זה יכול להיות כאילו זר. בהרבה מובנים, כל העניין הזה של אלכוהול או של סמים, שנקרא, בין אם זה מהטבע או כימי או מהמעבדה, זה בא לייצר בזמן מאוד קצר, מה? ריגוש, היי. זה לא פשוט. בואו נראה בעמוד ד', פסקה שנייה. הכל חפצים, אני אקרא את פסקה ד', עמוד ד', פסקה ראשונה, 4 שורות מלמטה. זאת אומרת, רואים? מאה שלישית בשורה. זאת אומרת שאפילו איזו התעוררות וההתרגשות הכי קלושה שמעורר האיש בקרבו בעבודה, אפילו התרגשות נפשו החיונית הסמוכה לגוף כבר גילה מעט את נפשו, ולא את נפשו לבדה, רק על ידי זה גם את הרוח יעורר, אף גם את הנשמה, אף את הנשמה יגלה. כותב ככה, הכל חפצים להירא את שמך, אבל הרבה מהם, כל יראתם, אף אהבתם לשם, שימו לב, רק בדעתם היא, הכל נשאר בשכל שלהם, שבדעתם יודעים שצריכים לאהוב ולירא מהשם, ולדאבונם, אף לצערם, אינם מרגישים בקרבם בפועל, לא התרגשות, אהבה ולא יראה. כמה זה קשה. הרי לא היה לדעת שאדם עשוי לאשתו ואוהב אותה רק בשכל, כי זה לא אוהב אותה, הוא מכיר אותה בשכל. אדם שאוהב את אשתו, אז הוא נמשך אליה, הוא מתרגש ממנה, הוא מתלהב ממנה. או מהילדים שלו. אז זה הקדוש ברוך הוא, הכל בשכל רק. אף בעניין הרצון, יש שבדעתו כל כך פשוט וברור לו שצריך הוא לרצות ולהשתוקק לחיות בכל היום חיים תיאורים ולהתקשר לנצח בזה ובבא, בהשם על ידי תורה התפילה, מצוות ומעשים טובים, על שימי אפשר גלב קשורה בו, ידבר פתרתו וקדושתו, הוא מכל מקום רק רוצה לרצות, זה דיוק, ורק יודע הוא שצריך להשתוקקן, ואינו מרגיש לא רצון, אף לא תשוקה. לא מצפיק לרצות בשכל, צריך להרגיש. בדור שלנו נדיר שאנחנו יכולים לעורר התפעלות נפשית גם בצורה גופנית בלחיצת כפתור. זה לא עובד ככה בפשטות. ולכן עד שיש לנו כבר, אומר אדמו"ר, התרגשות אמיתית, אז צריך לרתום את זה, את כל הכוחות הגופניים והנפשיים. אדם מתחתן, אז מה יש? יש אוכל טוב. אתה בא לסעודה, אתה נהנה מהאוכל, מה עוד יש לך, אתה נהנה מהאוכל? וואי, התחתן הקלה, מגיע להם. מה עוד עושים בחתונה? רוקדים! כלומר, יש פה ענה של כל החושים, גם שמיעה וגם ריח וגם טעם וגם דיבור וגם מגע. יש לו, אתה רוצה להכניס את השמחה? וואו, התחתנתי, איזה כיף. יאללה, עמוד הבא. לא, אתה חווה את זה אתה חווה את זה בארוחה טובה, אתה חווה את זה בשמחה, בריקודים, משהו פיזי. תראו בעמוד, עמוד ו' למעלה. נתחיל בעמוד ה' למטה, שלוש עמוד מלמטה גם. גם הם, אם לא יהיו גם בזה לבם ברשותם, שיוכלו לעורר את עצמו כשהם בחשבתם, ויוכלו להתרגש בשעה שידעו שצריכים להתרגש, גם אלו לא יגיעו אל שום עלייה, אף לא אל עקבי החסידות, וגם הם חס ושלום יכולים להיות כלואים מחפקי לענל. לכן מתחננים אנו בזה מהשם, שיזכנו לראות ולהראות, באמצעות הספר, את האופנים, את השיטות, איך יוכל האיש להיות גם בעניין הזה בידו? כלומר, שיעורר את רצונו, שהוא רצון הנפש, כמו שאמר הזוהר הקדוש הנ"ל, בשעה שיעלה במחשבתו ולהתרגש, בשעה שידע שצריך להתרגש, ומובטחן לי בשם אלוהי ישראל המאיר את ליבותם, והולך לפניהם תמיד בעמוד אש להאיר להם את הדרך, דרך השם וכולי, שכאשר יעלה בידינו לתת לאיש אופן ואמצעי, כמו שיטה, איך יוכל ברצונו לזעזע את נפשו, גם זעזוע מועט, אף לנענע קצוות נוצותיה בבחירתו, אז בעקבות החסידות ילך, ולא יישאר במצבו זה לבד, אלא גם לפסגת תרומה יגיע ולכה לשם המקדושיו, אלא גן עדן, איזה גן עדן? גן עדן אשר בארץ יגיע, למחה תראה בחייך. כלומר, צריך כל אחד לזהות מה הנקודה שגורמות לו להתרגש בעבודת השם. הייתי פה בראש השנה האחרון, גם רובכם הייתם פה, אוקיי? יש קטעים שבידוע שהם יותר מרגשים. אז בין אם זה מה שנקרא, יכול להיות תקיעת שופר, ובין אם זה נתנה תוקף, אבל גם יש ניגונים, אם זה ויתאיו, ואם זה ניגון כזה או אחר, שבפשטות ראיתי אתכם, נכון? עכשיו, נראה את זה בהמשך, הוא למד אותנו, אוקיי, התרגשת, נכון? אני גם התרגשתי, אוקיי? עכשיו, מה אני עושה עם זמן ההתרגשות? יש לי ריגוש. האם אני שורף איתו וממילא מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם, כמו שאלה מחנוך, ולכן משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן לצערנו, חבל, חבל מאוד. או שבזמן שיש פתאום התעוררות, נפתח לפני ערבי, נאי, 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 כן, זה ניגוד שאני מאוד אוהב אותו, מקפיץ אותי, אז אני עושה איזושהי עבודה שאני מעט בהמשך, לחרות את זה בנפש. עד כדי כך שגם אני עכשיו באמצע טירונות, או בסוף מסלול, או שפוך מעייפות באמצע משמר, זאת אומרת, ופתאום זה ישר אוטומטית, כמו לחצתי לכפתור והגעתי לסיטואציה שבה אני רוקד את זה לפני קדושת כתר, אחרי מתנה תוקף ביום כיפור, בראש השנה, ואני כולי בהיי מזה. שאלה איך עושים את זה בעניין הזה. ולכן, התכלית החיבור זה איך ללמד אותנו שהרצון שלנו יהיה בידינו. כלומר, שנוכל בכל רגע נתון סוג של ללחוץ על כפתור, אני אומר את זה כמי שכבר למדת בזה כמה וכמה פעמים, ולימד את זה כמה, זה בדוק ומנוסה, מי שיתרגל יראה את זה, בדוק ומנוסה. נגיע למצב של התפעלות, אני חושב שהזכרתי פשוט לפני כמה פעמים, אני מאוד מאוד אוהב את התפילת של ימים הנוראים ואת הנוסח האשכנזי של המנגינות, ושאני לפעמים ככה או שאני לא בכוונה או עייף, אז אני עושה, אתה יודע, מנגינה של ימים נוראים, ושאני עושה את זה ישר, כאילו, כן? כולם אהובים, כולם... רגע זה, כן? או בעקדה שבקורבנות שזה בבוקר, כן? אתה יכול לקרוא, כן, ועל כסף אברהם, עובה האלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו, אברהם, ויאמר הנני, כן? כן, נה 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 נה, אל המקום, אשר אמרנו אל... כן, אמרנו... אתם מכירים, אוקיי? אז אני אשכנזי, זה מה שמעיף אותי, כל אחד במגינות שלו, זאת כן, עוקד נעקד, כל אחד ביד, סבב. אבל בשביל זה צריך תהליך שזה בזמן אמת, לחרות את זה בנפש, שאני אעשה את זה כל יום, כל הזמן, אם כל יום נאכל פיצה, זה כבר לא יהיה פיצה, זה מה יהיה? זה יהיה בצק עם גבינה צהובה, זה לא טעים. אבל פיצה, פיצה זה משהו אחר, פיצה, פיצה זה פיצה, נכון? טוב, בואו נראה פרק ב'. בפרק ב', כותרתו זה מה זאת התלהבות, והתרגשות ונחיצותיהן. מחובת התלמידים, האדמו"ר דיבר על הצורך ההכרחי, על הנחיצות של ההתעוררות. אבל עכשיו צריך להגדיר, שלא יהיה בלבול, צריך להגדיר מה זה התלהבות, ומה ההבדל בין התלהבות לבין התרגשות. ורק אז נוכל להבין מה החשיבות של התלהבות והתרגשות, ונוכל לרתום אותן ככלים לגיטימיים וחשובים, כדי לפעול את ההתעוררות שלנו כמו שנרצה. אז בואו נראה בעמוד ח'. בעמוד ח', האדמו"ר מדבר, מה גורם להתפעלות הנפש. תראו בפסקה השנייה, בראשונה, הנפש נפעלת מן העולם, ועל ידי חמישה חושים נפעלת, ראייה, שמיעה, כן וכולי. לדוגמה, אדם שממשמש בשלג, מה הוא יודע? ששלג זה קר. האם השלג הוא קר? לא, פשוט ברגע שהשלג נוגע, מפליט העצבים שלו, אבל זה רומז שזה קר. והאש היא חמה, אל תנסו בבית. אוקיי? כלומר, בראש ובראשונה, הנפש ממה מתפעלת, ממה היא מתרגשת, מה גורם לה לשדר אותות, היא מושפעת מהעולם. איזה עולם? העולם החומרי, במינה אחרת, העולם החיצוני. כלומר, כל מה שהוא חיצוני לי, יצאתי מהבית מוקדם, אמרתי, טוב, קיץ, בדרך פה בכביש 6, בדרך פה בין החושך, לפני השפיכה, מה? התחיל? התחיל גשם. אוקיי, אני יוצא מהאוטו פה בחנייה, ומה? קר! שמרחמנו, מה קיץ עכשיו, אוקיי? על קר! אז, צריך לשים סוודר, בסדר. כלומר, הקור הוא לא פנימי, לי יש חום 37, כן, פלוס מינוס, אני אומר שאני 36, לא יודע כמה, ממוצע, אוקיי? אבל הגוף שלי מתפעל מכל מה שקורה, בחוץ. אני לא מעשן, מה פתאום? אני לא מעשן, אבל אם כל המחלקה לידי מעשנת, אז מה אני? כל הבגדים שלי מסריחים, זה נקרא עישון פסיבי. אני יהודי חם, אבל אם בחוץ קר, אז מה? אז גם לי קר. מאוד פשוט. ולכן חמשת החושים, זה שכל ישר, הוא אומר אדמור, חמשת החושים זה אמצעים שהם מפעילים את גילוי הנפש. שמתם לב? כלומר, יש פה משהו חיצוני. כל נגיד, לא, חיצוניות, איכסה, כן, בפשטיות של הנקיות, של הרגביקות, של הסטיות, הוא אומר, לא, מה פתאום? הוא אומר, ההפך. וזה הוא לא מסכים. הוא אומר, עד רבה, אם סטייק טוב, הריח שלו, אתם יודעים ש-80% מחוש הטעם וחוש הריח, אם סטייק טוב עושה לך את זה, אז עד רבה. התנאים אמרו, המוראים, כן, בישנה, בישר מן דתורה. אם היה לי סטייק טוב של, של שור טוב, היה יותר סבא להגיד מה שצריך את העניין הזה. יין טוב, זה מישהו יין, או כל דבר אחר, או מוזיקה טובה. הנה, הרב בני, הוא מוזיקולוג גדול, הוא באמת שומע שהוא סונטה, וזה מעיף אותו, בעבודת השם מעיף אותו. אני שומע מוזיקה קלאסית, לא מעניין אותי יותר מדי, אבל זה, אבל אותו זה מעיף. מצד שני, אדם יכול לראות כדורגל, ולהגיד, מה זה כדורגל? כן, 22 מטומטמים שרוצים אחרי כדור, ועד שהוא מגיע להם, הם בועטים בו. סוף ציטוט מאדם מאוד חכם. אוקיי? ציטוט אמיתי, תסתכל בגוגל מי אמר את זה. אבל אדם שאוהב כדורגל ויראה צ'מפיונס, יראה סיטי מול ביירן, אומר, וואלה, יש פה מבנה מערך כזה, מערך כזה, איזה תרגילים, איזה אגב. מדהים, מדהים. בליגת העל זה לא קורה, בצ'מפיונס זה קורה יותר, ברוך השם, למי שבקיא באחרוני האחרונים. אוקיי? אז אני אומר, וגם מזה אפשר להגיע באמת להתרגשות בעבודת השם. כאילו, חבל שאנחנו בארץ הקודש וזוכים לכזו רמה, אבל זה עוד חזון למועד. חוכמה בגויים תאמין, אוקיי? ולכן אנחנו נבין למה חז"ל, גם במסכת נזיר, גם במסכת נדרים, בהחלט יש שיטות שרואות בנזיר חוטא, צייר עצמו מן היין. תגיד לי, מה נסגר איתך? אתה מונע בעצם ממך ליהנות מיין. אתה מצייר את עצמך, או מי שנודר נדרי איסור. זה לא פשוט. אתה צריך לקרוא בנחתת. בכל אופן, כיוון שהחושים באים במגע עם העולם, כלומר, מדובר בפעולות חיצוניות. זה שבחוץ יש שלג, זה שבחוץ שרים, זה בסדר. אבל אין להם השפעה מהותית על מה? על הפנימיות, כי זה השפעה חיצונית. אני אומר, אדם פנימי. אז לחושים החיצוניים אין השפעה לפנימיות של הנפש. ולכן התנועה היא מהחוץ, כלומר מהעולם, מהחוץ, אל הנפש, ולא מהלך שהוא מהנפש פנימה, החוצה. ולכן בדרך כלל, וזו הסיבה שאדמו"ר האמצעי מתנגד בחריפות לשיטה הזו, לגמרי שלימדתי קורס ההתפעלות לפני, פה בישיבה, לפני 15 שנה, כי לא, 13-14 שנים, אז לימדתי קורס ההתפעלות עם הכשרת האברכים, כדי לראות איך אנחנו נותנים פה את הקונטרה. אבל אומר האבא אדמו"ר האמצעי, התפעלות זה חיצונית, חיצוניות, איכסה, זה לא אני. ולכן ההתפעלות היא לא פנימית. כשאני מתרגש מניגון, או מסטייק, או ממהלך, להבדיל מהלך טוב בצ'מפיונס, או מניגון, או משהו אחר, זה עדיין חיצוני. ועדיין חיצוני. איך אני יודע? אם אחרי רבע שעה, 20 דקות, אתה רואה את אותו בחור שרקד בלעת, לפני ערבית, משחק באינטרנט, או בסדר ערב, או לא שקוע בגמרא, אתה אומר, אוקיי, זה היה וחלף. זה לשרוף עיתונים. אני לא מזלזל, ששרופים עיתונים זה חם. זו פייש גדולה. אבל מה התפקיד שלנו ששורפים עיתונים? לדחוף בולי עץ או קרשים יותר חזקים כדי שנוכל לבסס פה את האחיזה של יש בהמשך. ולכן ההתפעלות בדרך כלל היא חיצונית בתורה מיידית. אגב, כך נבין שאין כזה דבר אהבה ממבט ראשון, זה פייק. אין כזה דבר. מה כן יש? התרגשות, או לתדיוק משיכה ממבט ראשון. קליק, אבל זה לא אהבה, כי אהבה זה רגש שלוקח הרבה זמן לפתח. אתה לא מכיר אותך, אתה יכול לאהוב אותה. אתה יכול להימשך אליה, אתה יכול להתרגש ממנה, אתה יכול לפרפרים מבטן, אבל זה לא אהבה מבט ראשון. אהבה זה רגש עמוק שלוקח הרבה זמן. לכן, בדרך כלל על פי רוב, אנחנו פועלים על פי על אוטומט. ומה שהאדמור בא לשרש בהכשרת האברכים, שהאברך הוא לא עובד על אוטומט. דוגמה מחיי זוגיות. אדם יוצא לדייט, דייט ראשון, טוב, מה אני אלבש, חולצת כפתורים, חולצה כזה, מה אני זה, כן, נכון, מתקדמים טיפה, אחרי זה טוב, מה היא לובשת וזה, ובהמשך הדייטינג יש יותר מקום לפנימיות, למה את חושבת, מה אני חושב, דברים יותר עמוקים, ואחרי כמה שנים שאתה נשוי ביחד, מספר דו ספרתי, זה היה סבלה חדשה? שמתי לב, פדיחות, אוקיי? לא שזה קרה לי, יש לי חבר, אוקיי? בוא נראה, עמוד י' למטה. אז דיברנו פה עכשיו על התלהבות, על ריגושים. בואו נראה בעמוד י' למטה. לא כן היא ההתרגשות. אבל ההתרגשות, כשהאיש שמתרגש האיש ברצון או באהבה או בעירה, אז ההתרגשות בעצמה אינה לשום איזה צורך, ולא בשביל איזה פעולה לזולתו. כי התרגשות האהבה של אב ובן, שני אחים או סתם אוהבים זה לזה, אינה שיתנו זה לזה מתנות ויטיבו זה לזה. הם אוהבים את עצמם סתם, רק בשביל אהבתם, יש לפעמים שנותנים ומטיבים זה לזה גם כן. אבל הלא תמיד מתרגשים באהבה וגעגועים זה לזה, מבלי לעשות את זה שום דבר זה לזה וכו', ורק כשמתרחקים אפילו יותר אוהבים. ההתרגשות היא לא קשורה בהכרח לפעולה חושית, כלומר לאינטראקציה שמעוררת את החושים. אפשר לאהוב מרחוק, הנה אשתי עכשיו בפתח תקווה, אני פה, ואני עדיין מאוד מאוד אוהב אותה. אוקיי, וגם את הילדים שלי, זה לא קשור עכשיו לחוש. כי אני לא רואה אותה, אני לא שומע. אגב, גם להפך, אפשר לכעוס. קוראים לך את השם, מה אמרת זה? מה אני אעשה לו? אפשר ברכה, כן? התרגשות זה לא קשור לחושים. עיקר פעולת ההתרגשות היא איפה? בנפש. אגב, לפי פרסומים זרים, הרבה פעמים בעולם של חקירות, מה שעושים, אנשים חושבים אנחנו חושבים כאילו זה מכות ואלימות. זה לא בהכרח. אם אתה מסגל לו איזשהו הרגלים מסוימים, צורך העניין שכל פעם שהוא חווה איזשהו מתח או לחץ, או שזה פיזי או מנטלי, זה מלווה בריח מסוים, או בקול מסוים, אוקיי? אז אחרי כמה זמן, ברגע שהוא ישמע את אותו שיר ברקע, זה מעצמס את האפקט. מה שיריח את הריח, כן, אתה כלבים של פבלוב, צורך העניין, אוקיי? שומעים את הפעמון וכבר מראים מרעירים. אז אותו דבר ככה, כלומר, עיקר הפעולות הרגשות זה בנפש פנימה. אתה יכול גם בצורה שלילית. זה מה שנקרא טראומה. אדם לא עלינו בפיגוע, פתאום דם או בשר שרוף, שלא נדע לא עליכם, אוקיי? ואז כמו שאומרים בשר שרוף, זה ישר מחזיר, אוי, מה עשית? והחוכמה הפוסט-טראומה זה להגיע להשתחרר מזה, זה לחיובי ולשלילי, צריך לדעת את זה. אוקיי? ולכן עיקר הפעולת ההתרגשות היא בנפש פנימה. זה לא שההתרגשות היא כזו סטרילית, זה לא שההתרגשות היא בהכרח נטולת פעולות, הרי גם להתרגשות יש ביטויים מוחשים. אדם שהוא מתרגש, אז הוא מסמיק, אז הוא נבוך, אז הוא שמח, אז הוא פתוח, הוא התחתן, אז הוא רוקד, אז הוא מפרגן. אבל עיקר הגילוי של ההתרגשות הוא לא מודגש דווקא בפעולות, אלא דווקא בתוך הנפש פנימה. ולכן קשה להסביר מה זו אהבה. אני אוהב אותך, אני אוהב אותם, תסביר לי. אני אוהב אותך נקודה, נו, מה עכשיו? בלי חפירות, קשה להסביר את זה. אוקיי? אגב, גם שנאה קשה להסביר. בואו נראה בעמוד י"ב, שלוש השורות האחרונות בפסקה הראשונה. במילה השלישית. שההתעוררות, עמוד י"ב, פסקה העליונה, שלוש שורות אחרונות במילה השלישית. שההתעוררות, היינו ההתרגשות, אפילו התחתונה שבאדם, מה זה? נפשוי. שאדם מתרגש ומגלה את הנפש שלו. מפני שהיא ראשית התגלות הנפש אשר מרגיש אותה האדם על ידי פעולתה. ממשיך לפסקה הבאה. ומעתה כבר מובן לנו למה כל כך החמירו קדושנו בפגם המידות. מורנו רב חיים ויטל, מערכו, תלמידו ממשיך דקו של האריזל, כזאת כל תורת האריזל, הלילה זה יורטרית שלו. אז הוא, בספר שערי קדושה, ספר מוסר הקבלי, כותב בהתחלה, אין שום מקום בתורה שבו כתוב שמצרים אותנו לא להשחית את המידות. יש שעשה לא תעשה, שעשה, לא כתוב על המידות. ואז הוא אומר משהו מדהים, הוא אומר, כי פגם המידות זה יותר חמור מכל התורה כולה. כי אם המידות שלך מושחתות, אז כל התורה שלך לפח. אם אתה עושה את כל החומות הדקדוקים, 24-7, אבל אתה מתגאה בזה, אז כל כך לחיצונים. ולכן לא עושה אנחנו מחמירים בפגם המידות. והסמכו הגמרא, שאמרה הגמרא, קשה, עונשם, קשה, עונשם של מידות, מעונשם של עריות. מה? אדם שהוא גאוותן או מנוול במידות, זה יותר חמור מנועף? לא עלינו. אז הוא אומר פה מפני הנעל שהנפש מתגלה בהתרגשות המידות. והאיש, על ידי שמרגיל אותן מקטנותו, את המידות שלו, להתעורר ולהתרגש מדברי העולם שטוטים והבלים, שכל מה שאומרים עליו, כן, מה יגידו עליי, כדור, מה יגידו, מה יגידו, מה יגידו, אני אבוא בקצת ככה. לא, אני אעשה ככה, מה יגידו עליי, מה אכפת לי מה יגידו עליי? זאת אומרת, אם אני רואה כל מה שמעניין אותי מה יגידו עליי, ומה יחשבו עליי? אז אני עבד, אני לא בן. אני משועבד למה? לא אופנה חיצונית. שבין רגע הייתה ובין לילה חלפה, כמו עם הקיקיון של יונה. מה יגידו? ואז חלקים מנפשו הגלויה פגם, שמכריח אותם בעל כורחם לדברים שטוטים, עד שמרגיל אותם מראשיתם, שמעצמם התרגשו בהתרגשויות שפלות, אהבה לדברים נמוכים וכולי, כן, שני המלאכים, כן, עוזב ועזאל, שנפלו מגבולו הזה, שהם אמרו, מה, למה אדם חוטא? כן, אמר, עכשיו אנחנו קדימו, בוא נראה אתכם, ירדו למטה ופגמו. תקעו בחובת התמידים, פרק י' וכולי. לכן כל כך חמור הפגם של המידות. כי פגם המידות הוא מספש בגילוי הנפש לדברים שפלים. ההתרגשות היא גילוי של הנפש, היא פועל יוצא מהנפש. ולכן כל, הכוח שלו כזה גדול, שיוכל לבצע אתכם גופנים. אני פעם ראיתי, אני מאוד אוהב ספורט. ואמרתי, למה? אני חסית אדם שקט, מופנם, לא זה. אבל כשאני רואה מכבי, אני יכול לצעוק כאילו על השופט או על אשתי. אמרה, אם מעולם לא שמעתי צועק. עד שפתאום היינו זוג טרי, היינו כבר נשואים יותר מחצי שנה, והיה את השלב של, אז לא היה כמו היום במבנה של היורוליג, אבל היה כאילו, שלב הרבע גמר, היה כאילו סיימון פנתנאיקוס, אם אני זוכר נכון, 2012, ופתאום הייתי צועק, מה קרה? אמרתי לו, לא, השופט, נשבר, כאילו, מחשב נשבר, מה, לא, היא לא הבינה, כאילו, לא שמעתי צועק בחיים שלי, ובחיים שלה. אחרי כמה דקות, כשעבדתי צועק וקופץ, מה קרה? לא, תראי, זה צעקה עודפה, כאילו, היא לא הבינה, היא נבהלה, הייתה בטוחה ש... אבל אחרי זה כאילו, אמרתי, אף פעם שמעתי לך מרים קול. ואז אמרתי, כאילו, מה גורם לך מרים קול? על מה אתה צועק? עכשיו, סתר, כאילו, זה כנראה שכגז פה הכתוסה מאוד נטוע בנפשי, כאילו שאני מתחדש לי איזושהי הבנה בתוספות, או שמבין סוגיה כמו שצריך, אני לא קם וצועק, יא! ברוך השם, הבנו, שמח. עם השנים זה גם מתאזן, אני פחות צועק ויותר מתלהם מזה, אבל אשתי אומרת, זה צעקות אחרות, אוקיי? בעניינים האלה. אבל זה אומר משהו. מה מגלה את הנפש שלי? מה גורם לי לצאת החוצה? שהפנימיות שלי יוצאת החוצה. מה מקפיץ אותי? לחיוב ולשלילה. אני פשוט את זה פתוח, כי בתרגולים שאני עושה במשך הספר, אני צריך להבין את זה בעניין הזה. עכשיו, כשאדם כל כך מרותק למסך במשחק כדורסל, או בלימוד סוגיה בגמרא, אז הוא בכלל לא ישים לב, מה, לא אכלתי ולא שתיתי, מה עברו שעתיים? זה, כאילו, אוקיי, אדם עם קשב וריכוז, ופתאום מול הטלוויזיה הוא, כי אתה יודע, הרבה פרטים, הרבה שונים, זה מתגבר על הנפש. תראו בעמוד י' ג', פסקה שלישית. ואגב, התברר לנו בזה מה גדול כוחה של ההתרגשות, עד שכוחותיו של איש מתבטלים לה. כן, אני שליח ציבור פה בישיבה בימים נוראים, כמה מוסף, זה 4-5 שעות, זה הרבה זמן. לא מרגיש את הרגליים, הכל טוב. שמסתיים הקדיש, או, עושה שלום, ומראש אומר, זכר לכם, תביא לי כיסא. הוא יודע, תביא לי כיסא מראש, אוקיי? פתאום אני מסיים, וואו, הרגליים. ואם זה ביום כיפור, בכלל, שאתה עם קרוקס, אז בכלל, כאילו, אני שנייה לשבת ולנוח, אוקיי? אבל שאתה בתוך זה, אז אני כולם מכוון, כאילו, אז לא מרגיש. הרבה יותר קל לי יום כיפור מתשעה באב, כי יום כיפור מי? הבוקר עד הלילה, אתה בבית כנסת. תשעה באב, הבית, ילדים, יש מה לעשות, ואז פתאום אתה יותר חושב על לאכול ולשתות. יום כיפור אתה הרבה יותר קל, לי לפחות יותר קל בעניין הזה. ואגב, התברר לנו בזה מהגדול הכוחה של התרגשות שכוחותיו של האיש מתבטלים לה. הוא שמתרגש ברצון חזק, אהבה או עירה, אף לאכול ולישון לא יצטרך. כוחה שנפש גלויה היא אשר כולם לפניה מתבטלים. כלומר, הכוח הנפש גורם לביטול גם החושים הגשמיים. וככל שההתרגשות וההתפעלות יתרה היא, יותר הכוחות והחושים לפניה מתבטלים. ואם תגדל עד שתעלה בלב כגחלי השיל שנתלהבו, אז כל עצמו מתבטל והיא ההתלהבות. אז מה ההבדל בין התרגשות להתלהבות? נתחיל לסיים ולסכם. ההתרגשות כוללת גם שאיפות בעולם הזה. שאיפות שמתבטאות בחושים, בעולם העשייה. אבל ההתלהבות, לפי אדמור, זה כול הקודש לשם. שנקרא, הוא אומר את זה בנך, אותך קיביתי כל היום. הוא אומר, בעל התניה גם, לא רוצה לא את העולם הבא שלך, לא את הגנש שלך, מה אני רוצה? אותך, רק אותך אני רוצה. זה התלהבות. למקום גבוה יותר. תראו בפסקה השנייה, בעמוד התוו. ובזה... ברוך השם, נתקרבנו מעט אל המכוון. העשייה, כשהיא בלא התרגשות לגמרי, קשה שאור כל כך גדול ממרום ישרה עליה. כיוון שלהשראה צריכים נפש גלויה שתהיה מרכבה לכנען. אבל כשעושה את עבודתו, עבודת הקודש בהתלהבות, כיוון שנפשו נתגלה עתה וחושיו מעט נתבטלו, זוכה להשראה יותר גדולה, גם עם ארום. לכן, אם כי זאת אינה עוד כל החסידות כולה, מכל מקום אי אפשר לחסידות בלעדה. עבודה בהתלהבות, פה הוא חולק על, על אדמור אמצעי, עבודה בהתלהבות היא ראשיתה שאי אפשר לה בלעדה. ואם מפני למה, זוכרים את ההתחלה? שהחסידות הליכה בדרך הנביאים היא כנ"ל. והשראה אמרה מוכן לגילוי נפש גלויה. מה זה אמר הנביא? אומר הרמב״ם. הנביאים היו, מחסים כמו שאיזשהו מדיטציה, רעידות. אנשים חושבים שהם כאילו משתגעים, היו חווים את הנבואה בכל המרחב הגופני שלהם, זה לא איזשהו מרחב רק במרחב ההכרתי שלהם. כדי לחבר השראה אלוקית שממית למציאות גשמית, חייבים את ההתלהבות, שזה גילוי הנפש מבעד לעשייה. וזה הממוצע המחבר בין העליונים לתחתונים. אתם עוד לא נשואים ברובכם, אז אני אגיד את זה בעדינות. אחרי לא עושה פסגת ההתקשרות בין איש ואישה, זה לא רק שאומר שאול אותה רק רגשי, זה גם חיבור ייחוד בין איש ואישה, פריאה ורבייה, שאתה מבטא את כל הממד הרגשי איפה, גם בביטוי גופני. לכן ההתלהבות מאפשרת לדבר הנשגב לחול ולהתבטא גם בדבר המוגבל. לכן, כשיש התלהבות אמיתית שהיא קודש לשם, אז כל הרצונות באים לידי ביטוי גם בגשמיות בעולם הזה. אמרנו חתונה. מרוב שאתה שמח, אתה רוקד, אתה קופץ, אתה אוכל טוב. סיימת מסכת, מה עושים? בוא נפתח שולחן. בוא נפתח שולחן, סיימנו מסכת, אני שמח. וזוהי דרכם של בני הנביאים. אני אקרא את הממש שלוש שורות האחרונות של בעמוד השלישי, ובזה נסיים. ואיך זה אפשר שלב נפשו, תדווה פסקה שלישית, שלוש שורות אחרונות. ואיך זה אפשר שלב נפשו יתגלה בהתלהבות ועוד יתקיים, בשעה שגופה וכוחה של הנפש בעבודה בפועל אין איתה. ההתלהבות של הנפש צריכה את עבודת הגוף. היא תלויה בו. לכן הרבה פעמים ההתלהבות מתחילה מפעולה גשמית, ריקוד, ניגון, כמו שהדגמנו מקודם. איך אומר הרמב"ן? הוא מביא את זה קדושת רבי שמעון של ישראל מברדיצ'ב, בשם הרמב"ן, הפסוק בשיר השירים, אם תאיר ואם תעורר, הוא את האהבה עד שתכפת. אומר, את הרוקת הערבית, התלהבת, תעשה ישר, אם אתה כוחה בהי, תעשה מצווה. תגיד פסוק מתהילים, אני תמיד עלי במקום כאילו קופת צדקה, שים מטבע לצדקה, מתוך התלהבות. כלומר, התכפת מלשון חפץ, תעשה לה כלי. יש לך התלהבות, אמרנו את זה בשוב בשנה שעברה לאחרי החגים, תעשה לזה כלי. תחיל את זה. תחיל, כלומר, תשים את זה בכלי. ולכן, בשולי הדברים, צריך לדעת, עבודת השם לא יכולה להיות, ואסור לא להיות, ואוי ובוי אם היא תהיה, רק עבודה שכלתנית. בני הנביאים עבדו עם הרגש, עבדו עם ההתרגשות. ומדרגת הנבואה זה פסגת ההשגה שבן אנוש יכול לזכות לה. זה הרבה יותר מהשכל שיכול להיות מסך שמצמצם ומונע וחוסם. ולכן, תבדקו, הרבה אנשים שהם תמיד חרמים, אבל הם מאוד מאוד שכלתנים, הם אף פעם לא בוכים, הם אף פעם אולי גם לא יכעסו, גם אף פעם לא יתלהבו, לא יצאו מכליהם, תמיד מאופקים, וזה מחסום. מה שנעשה בפעמים הבאות, יש לכם שיעורי בית, לכם בפרקים הבאים, בעזרת השם, מה שנעשה זה ללמוד איך לעבוד, לעבד ולעבוד עם הרגשות וללמוד את זה, כי נושא מאוד רגיש וגם סכנות, מדם משועבד רק לחוט ולסכנות ולרגושים והרגשות. אז כל זאת ועוד בפרק ג' להתרגש אותי שמתרגש, כל זאת בפעמים הבאות שנזכה ללמוד את זה עליבא דנפשא, עליבא דהילכתא, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.